טוב, קוף למתת, עמודה שמאלית, דיבור המתחיל עוד. עוד בספר ימות עולם. מה זה ימות עולם? הספר של רבי עזריה מן האדומים, הנקרא מאור עיניים, מחולק לשלושה חלקים, אמרי בינה, כל אלוהים וימות עולם. זה שלושה חלקים של אותו הספר, והמהר"ל יוצא למלחמה התקפית, נגד הדעות, התזות שבספר הזה, שהן באות, לפי הבנתו של המהר"ל, לזלזל בדברי חכמים ובמסורת התורה שבעל פה, בפרט בתחום האגדה. עד כאן ברור? טוב. אז כאן הוא מביא עוד טיעון. עוד בספר ימות עולם התחיל לצאת מן הכלל ולחלוק על כל קבלתנו, על דברים המקובלים לכל חכמי ישראל בגמרא בבלית וירושלמית, ושאר כל המדרשים. וואו, חריף מאוד. אנחנו נבדוק את הטענה. מה אמר רבי עזריה? עד שהדבר הזה, כאילו היה דבר מוחש, כי בניין בית ראשון תו י' שנה, ובניין בית שני תו כף שנה. כן? כלומר, כמה זמן עמד הבית הראשון? 410 שנים. כמה זמן עמד הבית השני? 420 שנה. לפי הנתונים האלה אנחנו מחשבים גם באיזו שנה אנחנו נמצאים לבריאת העולם, למשל. יש טלפון שמצלצל שם, נא להתייחס. אם כך, והוא לקח עצמו לצד אחר. מחמת סופרי אומות העולם.
מה זה צד אחר?
מספרים אחרים? כן, דעה אחרת. צד אחר מחזל. חזל אמרו לנו שבית ראשון עמד 410 שנים, ובית שני 420 שנה, והוא העמיד את עצמו לצד אחר.
כמה?
אנחנו נראה.
צד
אחר, כן, זה גנאי, זה ביטוי של גנאי. כן, יש, לומר את האמת, מבחינת המחקר ההיסטורי היום המקובל, האמירה שבית ראשון עמד 410 שנים היא פחות או יותר מקובלת. זה, מה זה פחות או יותר? הפרש של שנתיים לפה, לשם. זה פחות או יותר מקובל. לגבי בית שני, כאן הבעיה הגדולה. בספרי ההיסטוריה מראים אריכות גדולה מאוד של בית שני, 600 שנה. לא 420 שנה. כן, אז אומרים, קטית, כן, זה קטית המאור להעלות נר תמיד. קטית זה כף תף ויוד תף, זה... שזה מהבית הראשון והשני עד שנחתתו, זאת אומרת שנחרבו, להעלות נר תמיד זה בית שלישי. כן? זה דרוש כזה. אבל אני עכשיו חוזר למחקר ההיסטורי. המחקר ההיסטורי היום, מה שמקובל בקרונולוגיה המדעית, זה שבית ראשון, בית שני עמד 600 שנה. יוצא הפרש של 180 שנה.
80 בבית
אורס. לא, דווקא לא. דווקא לא. עיקר המחלוקת נסובה על התקופה הפרסית. הרי בית שני, כידוע לכם, עמד בתחילתו תחת השלטון הפרסי, אחרי שהפרסים ירשו את בנייתו. אחר כך נכבשה האימפריה הפרסית על ידי אלכסנדר מוקדון. אחר כך היו היוונים, שתי שושלות עיקריות, התלמיים והסלבקים. אחר כך השלטון החשמונאי. ואחרי זה שלטון בית הורדוס עם תערובת של שלטון רומי. אז סך הכל, חזל אומרים זה 420 שנה, ההיסטוריונים אומרים 600 שנה, כשהם מעריכים במיוחד ב-150 שנה את התקופה הפרסית. בסדר? הדבר הזה נידון בהרחבה בספרות הרלוונטית לנושא הזה. אחת הבעיות היא שהקרונולוגיה של ההיסטוריונים שבנויה בעיקר על הרודוטוס היווני ועל תוקידידס, יש לה חיזוק גדול מן האסטרונומיה. משום שכאשר אומרים לך שבתאריך זה וזה היה ליקוי חמה מלא, אז אתה יכול לחשב בדיוק מתי היה הליקוי חמה הזה מעל המזרח התיכון. ויש ליקוי חמה מלא שנצפה בזמנו על ידי הפילוסוף טלס בשנת 589 לפני הספירה. ועל פי זה מודדים מכאן ואילך את כל הקרונולוגיה באופן מדעי. וזה תואם דווקא את מה שהמהר"ל תוקף, את הספירה של ההיסטוריונים. אבל מה נעשה? שהתברר שגם 150 שנה מאוחר יותר גם כן היה ליקוי חמה מלא. ואז אולי לליקוי הזה התכוון טלס. אז למה עד אז לא שמו לב? בגלל שהוא לא ליקוי מלא לפי ההגדרות המדעיות של ימינו. מה נקרא בדיוק ליקוי מלא? אבל יכול להיות שבעיני הקדמונים הוא אכן היה נראה כליקוי מלא, ולכן הוא צוין בתור שכזה. אז כך שהראיה המדעית קצת התערערה. יחד עם זאת, יש כל מיני כתובות, כתובת הלימו האשורית, אני לא אלאה אתכם על כל הפרטים, איך עושים את זה. עד היום הזה, הדברים לא התבררו עד סופם. בספרי היסטוריה שדתיים כותבים, אז כשהם כותבים את התאריכים לפי, בספרות, הם כותבים לפי התאריכים של ההיסטוריונים, כשהם כותבים לפי שנות היצירה, הם כותבים לפי חז"ל. ומתעלמים מן הבלבול שזה יכול ליצור אצל התלמיד. על כל פנים, אחד הראשונים שדן בזה הוא רבי עזריה מן האדומים, שאמר שיש טעות אצל חז"ל בספירת השנים, והמהר"ל יוצא בהתקפה נגדו. מה שאמרתי זה בעיקר, טוב, הוא חלק גם על בית ראשון, גם על בית שני. אבל מה שאני אמרתי שעיקר הפקפוק היום מבחינה מדעית זה על בית שני, לא על בית ראשון. בסדר? כן. ועוד איך משמעותי. אתה יכול לחשב בדיוק מתי הוא היה.
כן, אבל כאילו, זה לא זה נורא, כאילו, שנוצר השבר הסורי אפריקאי.
לא, אבל אתה יכול לדעת בדיוק, אם מישהו אומר, ביום שקרה מאורע פלוני, היה באותו יום ממש, בשעה זאת וזאת, מעל המזרח התיכון, ליקוי חמה מלא, אתה יכול לדעת בדיוק מתי זה היה. אם הוא מציין את זה, עובדה, מציינים. טוב, אבל בכל מקרה, יכול להיות אגב שבמקרה הספציפי הזה רבי עזריה הוא הצודק. כי כפי שאמר המהר"ל, חז"ל לא באו ללמד אותנו מדע, באו ללמד אותנו ערכים. אז יכול להיות שמבחינה טכנית הצדק עם רבי עזריה, ויש מה לפקפק, מה שלדון. גם אחר כך רבי נחמן קרוכמל בספר מורה נבוכי הזמן דן בזה. וגם בימינו באיזה... כתב עת תורני בין זמננו, גם כן היה ויכוח חריף על הדבר הזה. בכמה כתבי עת, שאני לא אציין את שמותיהם, כי אין צורך. על כל פנים, הדברים האלה חוזרים על עצמם. והוא לקח עצמו לצד אחר. הנה, אני עכשיו קורא בתוך המהר"ל. מחמת סופרי אומות העולם, וקצת ראיות והוכחות מן הכתובים לפי שיבוש דעתו, שהיה בית ראשון יותר מ-410 שנים. הוא מביא ראיות מפסוקים לזה שהבית עמד יותר זמן, וכן בניין בית שני יותר מן תפקף שנה. ואחר כך הוסיף לומר, כי אפשר כי שני מספרי היצירה, מה שאנו מונים, והוא מפורסם אצל כל ישראל אשר הם על פני האדמה. ואמר, זה החשבון אינו ודאי כי אפשר להוסיף. כן, אז מה, אז כל עם ישראל טועה? זה מה שקשה למערב.
המכילה 180 שנה.
כן.
בסדר, לפי המאורות, אבל אם הלך מאצלנו,
זה...
הרבה מלאכים כבר.
לא, באותם ה-180 שנה, זה היה תקופת כנסת הגדולה. בראש העם עמדו הכהנים הגדולים. עכשיו, יש בספר דברי הימים רשימה של כהנים גדולים אחרי עזרא הסופר, ויש שם איזה 7 דורות. זה קשה להכניס 7 דורות של כהנים גדולים בתוך 40 שנה של חז"ל. קשה. אז יש גם ראיה קצת מן הכתוב. זה מגיע עד הכהן הגדול ידוע, שייתכן שהוא עצמו, ככה טוען הרשב"ץ, שמעון הצדיק שפגש את אלכסנדר. כן, בבקשה. למה לא? אנחנו מחפשים את האמת, לא? אני שואל אותך, האם אנחנו רוצים לדעת את האמת או לא? אז אם האמת נמצאת אצל הפילוסופים, נמצא אותה שם. נמצאת אצל אנשי המדע, נמצא אותה שם. נמצאת אצל חזל, נמצא אותה שם. וכמו שאמר הרמב״ם, וסמע אל חק ממן קאלהו, ושמע האמת ממי שאמרו. בסדר? אנחנו מעולם לא נפסול דעה בגלל שמי שאמר אותה הוא אדם לא ראוי. כן? זה כמו שמישהו אמר לי, איך אפשר לסמוך על הפסיכולוגיה האדלריאנית? הרי אדלר היה מומר. נו, ואז מה? אז הוא היה מומר. אז זה אומר שהפסיכולוגיה שלו לא נכונה? זה שני דברים שונים. כן? או למשל, אני חושב שאתה מקבל את חוק הגרביטציה. נכון? אפילו בזכות חוק הגרביטציה אתה יושב על כיסא כעת. משתי סיבות, גם בגלל החוק וגם בגלל הנימוס, אתה יושב על כיסא, נכון? אמת או לא? אתה יודע מה זה חוק הגרביטציה? כן. מי גילה אותו? כוח המשיכה, כן. כוח המשיכה. מי גילה את כוח המשיכה ואת הנוסחה שמבארת אותו? ניוטון, גוי נוצרי, תפו. איך אתה סומך עליו, אה? בסדר, הוא אמר את האמת, מה אפשר לעשות? ודאי, חוכמה בגויים תאמין. אני מאמין גם שאתה עברת בגרות בגיאומטריה, אל תענה לי אם כן או לא, ומה שאתה לומד בתיכון בגיאומטריה, זה בנוי על איזה עובד אלילים בשם אוקלידס, שהיה מקריב קורבנות לאלים. נו, איך אפשר לסמוך על אוקלידס? מי אמר עכשיו? בגלל זה אנחנו חושבים ששתי זוויות ישרות שוות 180 מעלות. איך אפשר? ברור, מה שאמת, אמת. לכן אנחנו כן נותנים מקום לדעות האלה. אני חי יותר מזה. תסתכל בחומש. ושם מובאות דעות נוראיות. בחומש, הקדוש. כתוב שם, מי השם אשר אשמע בקולו, לא ידעתי את השם וגם את ישראל לא אשלח. יש לך כפירה יותר גדולה מזאת. וזה מודפס בחומש, ואפילו כתוב בספר התורה שנמצא בארון הקודש בבית הכנסת שלי. אני אמרתי שאני רוצה למחוק את זה, זה פשוט ביזיון לקודש. אמרו לי שלא, כי אם לא הספר תורה פסול. מה?
פרעה.
אתה פסול? פרעה. פרעה. כן. בסדר, אז אותו דבר, אנחנו מביאים דעות, אנחנו מביאים מי למי זה משוייך. מה הבעיה? כן.
נכון. פעם ראשונה שאתה מודה כזה שהוא נכון.
כזה פסוקה, זה בגלל שהוא הביא לו
כל כך
הרבה
דברים, תראה, תראה,
תראה,
אחות.
והנה,
את
השלם
שלוש
שכחות,
הוא
קצת עוד
לא
קרה עוד
מעט, אתה לא
עוד
איתו, שיש בסוף
נמכה. בסדר, אמר, הוא, יש לו משהו ככה לרבי עזריה, יש לו בטן מלאה. אז הוא מביא אותו, עוד אחד, עוד. טוב. אז... ואמר, זה החשבון אינו ודאי כי אפשר להוסיף. האמת היא, האמת צריכה להיאמר, שלא רבי עזריה היה הראשון שדיבר על זה, אלא הרזה. רבנו זרחיה הלוי, מגדולי הראשונים. רבנו זרחיה הלוי, הבעל המאור, הוא כותב שהחשבון של הגמרא הוא לא חשבון היסטורי. וגם רבנו יצחק אברבנאל, טוב, תגידו שלמהר"ל לא אכפת מרבנו יצחק, אבל בכל זאת, כן? וגם הר"ן, הר"ן נדמה לי גם כן. זאת אומרת, זה קצת קשה לומר, כי עם כל הכבוד אנחנו לומדים את המהר"ל, אבל בכל זאת, קצת קשה לומר שאין מקום לדעה של רבי עזריה בנקודה הספציפית הזאת. אנחנו אוהבי אמת, אז אנחנו מוכרחים לומר את האמת. טוב, שלא לדבר על זה, למשל, שזמן השהייה של ישראל במצרים, כמה זמן היו אבותינו במצרים?
מחלוקת.
נכון. אומנם 210 כתוב בגמרא, רדו שמה, אבל רבנו חננאל, בן חושיאל, שגם כן מגדולי הראשונים, אפילו תלמיד הגאונים, הוא כותב 215 שנה, נכון? וגם פרקת רבי אליעזר מובא 215 שנה. אז כך שלפי זה יש מחלוקת לגבי שנות היצירה, כבר אצל הראשונים. טוב. ועוד חלק על רבי יוסי בברייתא, פרק עמד, עבודה זרה, בחשבון, מלכות, פרס ויוון. ואילו רצה להכריח דבריו מסופרי אומות העולם כדרכו וכמנהגו, הידי לו. אבל רצה להביא ראיה לדבריו מן הכתובים, כאילו רבי יוסי וכל חכמי ישראל לא ידעו שיבוש ראייתו. כן, כלומר, מה אתה חושב ש... כלומר, אם אתה מביא מגויים, זאת אומרת, יכול להיות שחזל לא ידעו מה שידע אותו גוי. אבל אתה רוצה להביא פסוק כדי לחלוק על חזל, מה, וכי חזל לא מכירים את הפסוק? זה טענה יפה. כן. אלא אם כן נאמר שחזל אמרו על דרך הדרוש ולא על דרך הפשט. שזה גם תירוץ אפשר. אבל זה לא מה שהוא אמר. כן. כדי לדעת, למה זה חשוב? זה, כי זה מיישב כמה מקראות. דבר נוסף, זה חשוב לדעת באיזה שנה אתה קיים היה. באיזה, מה השנה עכשיו? חשוב, לא? איך אתה מחשב שזה אתה בשנת האלפים תשעין עין ו'? אתה עושה חשבון, נכון? אהו, תהיתי? ראה, מה אתה צריך לחשוב? מה לא ברור במה שאמרתי? כן, אתה צריך לכתוב שטר. אתה כותב כתובה, או אתה כותב גט, או אתה כותב שטר מחירה. אם התאריך לא נכון, אז לכאורה המחירה לא חלה, השטר לא שווה כלום. נכון? על פי מי פוסקים זה לא משנה, זה לא שיעור הלכה עכשיו. אני רק שאלת מה זה חשוב. אני אמרתי לך דוגמה למה זה חשוב. בסדר? טוב. אגב, בכתובות, אם תשים לב, כתוב שנת כך וכך, למניין שאנו מונים פה עיר הקודש כפר סבא. נכון? כן או לא? בכתובה, איך כתוב? למניין שאנו מונים פה. מה זה אומר? כי יכול להיות שיש מקום שמונים אחר. או, הלאה. ואילו רצה להכריח דבריו מסופרי אומות העולם כי דרכו מנהגו היה די לו, אבל רצה להביא ראיה לדבריו מן הכתובים כאילו רבי יוסף וכל חכמי ישראל לא ידעו שיבוש ראייתו. והנה צהור הוא הנהיה כמו כי הדברים הראשונים שחשב על חכמי אמת שלא ידעו החוכמה האנושית היא חוכמת התכונה. כלומר מה שהוא חשב שחכמי ישראל לא הבינו בתכונה, יש לו על זה התנצלות. מה זה תכונה? תשאל את האחרים שלא שאלו, אז הם מן הסתם יודעים, נכון? אז למה הם לא שאלו? הרי ההלכה היא שכאשר יש בשיעור ביטוי שהרב מלמד והתלמיד לא מבין מה המילה, מה הוא צריך לעשות לפי ההלכה? לשאול. אם הוא לא שואל, אז אם כן זו עבירה. אני לא מאמין שיש פה עוברי עבירה. איתן, מה זה תכונה? אתה עובר עבירה. לא, זה לא הגדרה של תכונה. כן. לא, תכונה זה אסטרונומיה, פשוט. אסטרונומיה זה חוכמת מהלך הכוכבים, חישוב מהלך הכוכבים. המילה תכונה היא המילה שהשתמשו בה בימי הביניים כדי לדבר על האסטרונומיה. מה? לא, אבל זאת לא המשמעות של המילה הזאת במערל. בסדר? זה מה שאני יודע, אני מסכים, אני יודע, אבל אני הכשלתי אתכם, אבל זה מותר כדי לחדוד מה שנקרא, כן?
זה מופיע
בכוזרי? גם בכוזרי, ברמב״ם, וכולי, כולם משתמשים בימי הביניים, כשהיו אומרים תכונה, התכוונו למדע האסטרונומיה. אתה שואל מה זה אסטרונומיה? זה החוכמה שחוקרת את מהלך הכוכבים, אוקיי? למה שאני ארחיב? נגיד ככה, אתה רוצה לדעת באיזה יום הכוכב מאדים יהיה מעל הראש שלי. צריך לעשות חישוב, נכון? נכון או לא?
כן.
החישוב הזה, החוכמה הזאת שמחשבת את הדברים האלה, נקראת אסטרונומיה. לא, זה אם אתה רוצה לדעת. עכשיו, למה אתה רוצה לדעת? יש כל מיני סיבות. אתה רוצה לשוח לשם טיל, למשל, כדי לחקור את המאדים. אז אתה צריך לדעת מתי המאדים יהיה קרוב לכדור הארץ. אתה יודע? הגיוני, לא? טוב. אברהם אבינו התעסק בזה, בוודאי. הוא לא היחיד. רוב חכמי ישראל עסקו בזה. כן, מה שקרה חישוב תקופות ומזלות. הגמרא אומרת, מי שיכול לחשב תקופות ומזלות ואינו מחשב, עליו הכתוב אומר, ואל פועל השם לא יביטו ומעשי ידיו לא ראו. כלומר שיש מעלה עצומה להכיר את עולמו של הקדוש ברוך הוא. אז עולמו של הקדוש ברוך הוא בנוי מכוכבים בין היתר, כמעט הכל. מה אנחנו בתוך כל זה? גרגיר אבק. אתה שואל האם מותר להתעסק באסטרונומיה. שאלה גדולה, האם צריך מקור כדי להגיד שדבר מותר? כן, האם אני זקוק למקור כדי לדעת שדבר מותר? תשובה, לא. הדבר צריך מקור כשמישהו אומר אסור. אבל מותר לא צריך מקור. אם אתה מביא לי הוכחה שאסור, אז אני יכול להתייחס לשאלה. אבל אין שום דבר שמצריך הוכחה שהוא מותר. נכון? למשל, אתה עכשיו מחזיק את הסנטר שלך עם היד. אולי זה אסור. למה אתה לא בדקת לפני ששמת את הסנטר על היד? רגע, 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 אתה מבין מה שאני אומר? אתה שאלת האם זה מותר. כלל גדול, אין דבר בעולם שצריך להביא הוכחה שהוא מותר. אתה איתי?
כן.
הבנת מה שאמרתי?
לא.
לא, אז אל תגיד שאתה כן איתי, כי אתה לא איתי אם אתה לא הבנת מה שאני אומר. אני חוזר על המשפט. תעצור אותי ברגע שיש מילה שאתה לא מבין. בסדר? אין דבר בעולם שצריך להביא הוכחה שהוא מותר. הבנת כל מילה? כן. האם הבנת את המשפט? לא. למה? זאת הבעיה. כי כשאנחנו דנים עכשיו במשהו, כיוון שאני מדבר איתך, אתה צריך להתייחס לדברים שאני אומר. אז אני חוזר למשפט. אני אומר למשל, שקית סוכריות עולה 10 שקלים. זה הבנת? כן. למרות שאתה עסוק במחשבות אחרות. בסדר, עכשיו, אם ככה, הוכח שאף על פי שאתה עסוק במחשבות אחרות, אתה יכול להבין את המשפט שאני אומר. עכשיו, בוא נחזור למשפט שאני אמרתי מקודם. שאלת הרי, האם זה מותר להתעסק באסטרונומיה? נכון ששאלת את זה? כן או לא? כן. עכשיו, הנחת היסוד שלך זה שכדי שדבר יהיה מותר, צריך להביא ראיה שהוא מותר. נכון? שזה אותה הנחת היסוד שלך? אז אני חולק על הנחת היסוד הזאת. אני אומר, דבר לא צריך להביא הוכחה שדבר מותר. צריך להביא הוכחה שדבר אסור. אתה איתי? תסביר מה אני אמרתי. יפה. נכון. ולכן, השאלה האם מותר להתעסק במדע הזה, איננה שאלה. אין שום ראיה שזה אסור, לכן מותר. כן. נכון. זה לגבי המשנה. טוב, הלאה. טוב, בואו נחזור עם כל הנושא. והנה צעור הוא, אני קורא כאן בפנים. והנה צעור הוא הנהיה כמוהו. כי הדברים הראשונים שחשב על חכמי אמת, שלא ידעו החוכמה האנושית היא חוכמת התכונה, כלומר, מה שהוא חשב שחזל לא הבינו במדע התכונה שהוא מדע האסטרונומיה, שזה מהלך הכוכבים. יש לו על זה התנצלות מה? כלומר, כי לא נמצא בדבריהם חוכמה זו מפורשת. כלומר, חזל לא דיברו במפורש על חישובים אסטרונומיים, אז זה היה מקום לחשוב שאולי הם לא למדו את זה. מה? מה? כן, אבל בפירוט לא. זה מה שהוא רוצה להגיד. אם... הרי זה לא כמו הספר על מגסטה של... אך אתה בא לחלוק עליהם במה שמפרשים הכתובים, אשר התורה היא מסורה להם ותורתם נקראת. זאת אומרת, פה אתה מדבר על המקצוע של התנאים עצמם. במה הם עוסקים התנאים? בתורה. אז איך אתה חולק על התנאים? וזה האיש בא לחלוק עליהם בזה. בזה, ובזה ניכר עניין האיש הזה, אשר כל חכמי אומות לא עלה על דעתם דבר זה לחלוק בפירוש הכתובים. ולכך לא באתי להשיב על דבריו. כלומר, לכן הוא לא ידון עכשיו בדבר, הוא מסתפק בטענה הכללית, וכי חז"ל לא הכירו את הפסוקים כמו שאתה מכיר אותם. בסדר. טוב, על זה אפשר באמת לדון מתי חז"ל מתכוונים לפשט הכתובים, מתי הם מתכוונים לדרוש, כי למשל חלק גדול מדברי חז"ל על מניין השנים, זה בנוי על הדרשה במסכת ראש השנה, הוא כורש, הוא דר יבש, הוא הרתחשסתא. להגיד הוא פלוני, הוא פלוני, זה דרך הדרוש לומר את זה, זה לא דרך הפשט לומר את זה. טוב, גם כל איש היודע והמבין דבר מה, הוא יכול לדעת ולהבין טעותו. ואם שקצת מפרשים גם כן הלכו בדרכיו, היו הם מפרשים הפשט לפי דעתם. אבל האיש הזה בא להרחיק דברי אמת ויושר ופרש מדעתו מה שיוצא. וכי לא תהה תורה שלמה שלנו כשיחה בטלה שלו, וכל מה שהביא משיחת וסיפורי הסופרים שהם שיחה בלבד, לא יקרה בזה כוח החכמים. כלומר, בעצם המהר"ל רומז למה שאני רמזתי מקודם. שיש מפרשים שכן פירשו אחרת את מניין השנים. אבל היה להם כבוד לחז"ל. זה עיקר הטענה. כלומר, מה שבעצם עושה כאן רבי עזריה מכוח זה שהוא מפרש את הפסוקים אחרת מחז"ל, זה יוצר אצלו יחס נפשי של זלזול כלפי חז"ל, ואת זה המהר"ל תוקף. ובזה צודק. מה? מה? נכון, נכון. טוב, קודם כל, אני קורא לו רבי עזריה, המהר"ל לא קורא לו, שמת לב. כן. חוץ מזה, הוא פחות או יותר בן דורו, מה? כן. אנחנו מדברים כאן בספר באר הגולה בכללו, על מהי תורה שבעל פה, ומהם דרכי החוכמה של חז"ל. זה הנושא של הספר. אתה איתי? כן, אז אתה איתי. יפה. הספר מחולק לשבעה חלקים הנקראים בארות. בסדר? הבאר הראשון דן ביחס בין הפשט לדרש וכל מיני דברים כאלה. הבאר השישי בא להשיב על טענה שחז"ל לא הבינו במדע. בסדר? אז המהר"ל מביא כמה אגדות הנוגעות לענייני מדע, מסביר אותן. בנוסף לכך, הוא מתייחס באופן ספציפי לספר שנכתב סמוך לזמנו, על ידי חכם באיטליה, בשם רבי עזריה מן האדומים, שגם הוא טען שחז"ל לא הבינו במדע, לא הבינו בפילוסופיה וכדומה, ואת הספר הזה המהר"ל תוקף. הוא היה רב באיטליה, בעיר פרארה. בעיר פרארה. יהודי צדיק, ישר, כל מה שאתה רוצה. אבל בנושא של אגדות חז"ל, הוא חלק על חז"ל. כלומר, לא רק שנגיד חלק במובן שאפשר להעיר הערה, אלא הוא טען שבכלל בעניינים האלה חז"ל לא הבינו כלום מהחיים שלהם, וזה הרגיז נורא את המהר"ל. אז המהר"ל מביא את הטענות שלו, אחת אחרי השנייה, הוא משיב. אוקיי? הטענה שאנחנו דנים בה כאן, זה לגבי הטענה שחז"ל לא ידעו את מניין השנים, מבחינה היסטורית, של כמה היה האורך של בית ראשון והאורך של בית שני. אוקיי? על זה הוא משיב כאן. אתה איתי? אוקיי. הלאה. וכל מה שהביא משיחת וסופרי הסופרים, וסיפורי הסופרים שהם שיחה בלבד, ולא ייגרע בזה כוח חכמים. ואם הם רבים סופרים, הרי נראה שעל הרוב זה אמר בכו וזה אמר בכו. כלומר, גם ההיסטוריונים היווניים שעליהם הוא בונה, גם הם היו חלוקים ביניהם. ואינם על דרך אחד. וכן במספר שנות בית שני, הולך וסוער, הוא מקשה עצמו לדעת, ולחפש פקפוקים מן הכתובים ולמנות חשבון אחר. שימו לב לביטויים השיריים. הוא אומר קודם כל, וכן מספר שנות בית שני, הולך וסוער. מאיפה הביטוי הזה? והים הולך וסוער, בספר יונה, נכון? הוא מקשה עצמו לדעת, זה אפילו ביטוי קצת חריף, קצת גס אפילו, כן? אבל זה גם מישון קושיה, שיש לו קושיה מעצמו, כן? ולחפש פיקפוקים מן הכתובים ולמנות חשבון אחר. והביא כמה מפרשים, שזה פירש בכור, ויהיה מספר השנים כך, וזה פירש כך, ויהיה מספר השנים יותר או פחות. וכל אחד מפרש הכתובים כמו שנראה אליו. כלומר, מה עשה רבי עזריה? הוא הביא לך מקורות, כבר מן הראשונים, שיראו שמניין השנים לא היה מקובל על כולם. אבילו היו הכל מסכימים על עניין אחד, היה לו התנצלות לומר שכך מוכרח לפרש. אבל הוא בעצמו מביא כמה חילופי פירוש. אז למה אתה מעדיף דווקא פירוש כזה על פירוש כזה? וכי לא תהיה חוכמת חכמים, קבלתם הנאמנת והאמיתית, כוח להם לפרש בכתוב גם כן, כמו שעשו המפרשים האחרונים, ולמה שר מן האמת ומן הקבלה שלא לצורך? אין זה רק שמגרה יצר הרע בעצמו. וידוע. כי מספר שני הבית, כמה זמן עמד הבית, אי אפשר לדעת רק מפי הקבלה, כלומר מהמסורת. וכל אשר מונה מספר הבית, שני הבית, לפי מספר השנים שנמצא בכתוב, הוא טועה. ואי אפשר שיהיה. הרי על פי רוב יש כאן שנים מקוטעות, דקיים אלן דפרק עמד לראש השנה, המלך שעמד כפתת באדר, מונים שנה אל המלך החדש, וגם שנה אל המלך שמת. אז יוצא שאתה מוסיף שנה, למרות שמבחינה קרונולוגית, זה לא היה כך. יפה, סוף סוף מישהו בא ושואל שאלה טובה. שלום הרב וחודש טוב. זה שאמר השם לאברהם צא מצטגנות, מצטיגנות, לא, אני פשוט קורא איך שהוא כותב, מצטיגנות שלך, זה לא איסור? תודה, דוד זוהר. טוב, אז קודם כל נציין שצריך להגיד מצטגנינות ולא מצטיגנות. דבר נוסף, אם כבר אתה מצטט ושם גרשיים לפני המילה צא, אז היית צריך להוסיף גרשיים סוגרות אחרי המילה שלך. כן, צא מצטגנינות שלך. סוף ציטוט. אבל בואו לא נתייחס לקטנויות כאלה. כן. התשובה היא, לא, זה לא איסור. כי הרי, מה זה הצטגנינות שלך? שם מדובר לא על אסטרונומיה, אלא מדובר על אסטרולוגיה. אסטרולוגיה זאת חוכמה שהתורה שוללת אותה לפי רוב הדעות, שאומרת שגורלו של האדם נקבע לפי מערך הכוכבים בשעת לידתו. אם כשאדם נולד, הכוכבים עמדו בצורה כזאת או צורה כזאת, זה אומר מה יהיה גורלו של אותו אדם. וזה מה שהקדוש ברוך הוא אמר לאברהם, צא מצטגנינות שלך. אתה חושב שאתה לא תלד בגלל שאתה נולדת במזל כזה וכזה, זה לא נכון, תעזור. אבל לא מדובר על החישובים האסטרונומיים, שאדרבה, שזאת תפארתה של האומה שעוסקת באסטרונומיה. שהרי מצאנו שחוכמת העיבור, כן? היא חוכמה סודית של חכמי ישראל שעסקו בה הרבה, שהיא חישוב מהלך הירח והשמש והכוכבים. יש אפילו הלכה בשולחן ערוך. הרואה כוכבים במסילותם, מברך, יש ברכה, עושה מסביר ראשית. יש רק בעיה, מה נקרא במסילותם? שזה גם כן דורש איזה חישוב שלא כל אחד יודע לעשות אותו. טוב, גם הרמב״ם בתשובה בספר פאר הדור, שאלות ותשובות פאר הדור של הרמב״ם, תשובה לחכמי צור, ששאלו אותו איזה ערך יש ללימוד האסטרונומיה. ואז הוא עונה להם את דברי הגמרא במסכת שבת, שכל היכול לחשב תקופות ומאזלות, ואינו מחשב, עליו הכתוב אומר, ואל פועל השם לא יביטו ומעשה ידיו לא ראו, שמזה משתמע לא רק שאין איסור, אלא שאפילו יש חובה להתעסק במדע הזה. כן. אתה אומר שיש רבנים שיגידו שהרמב״ם לא צודק, ושחזל עשו שטויות שהם עסקו בזה. יפה, האם מותר לרבנים לחלוק על הרמב״ם ועל חזל? לא, זה מה שאתה אמרת שהם יגידו. יגידו שזה ביטול תורה, אבל אני שואל אותך. כן, הרי הרמב״ם אמר שזה מצווה לעסוק בזה, וחזל גם אמרו שזה מצווה לעסוק בזה. אז מי יכול לבוא להעיז ולומר שזה ביטול תורה? אני לא מאמין למה שאתה אומר, שיש רבנים שיגידו שזה ביטול תורה. אני לא יכול להאמין למה שאתה אומר. לא, זה...
יש רבנים יגידו לך, מותר ללכת לגן החיות, לראות, תבריאה, הטבע שהקדוש ברוך הוא נתן והכל, נמצא. ויגידו לך, לא, זה ביטול תורה.
זאת אומרת שהרבנים שיגידו שאסור ללכת לגן החיות, וזה ביטול תורה, חולקים על החידה, שהלך בעצמו לראות גן חיות, ואומר שזו מצווה. בסדר, אז אתה אומר שיש רבנים, אז אני, או שהרבנים מעיזים פניהם, זה דבר שקשה להאמין, שיחלקו על החידה, או שלא קראו את החידה, לא ייתכן, הרי הם לא למדו. אז דברים אלה לא נראים לי כלל וכלל, אני לא מאמין שיש רבנים שאומרים מה שאתה אומר. ככה אני מוכרח, לפי ההלכה, לקבל. טוב, כן, בבקשה. מי שלא יכול, הוא לא יכול, הוא אנוס. אדם שלא יכול להבין חומש, אז הוא פטור מלימוד חומש. פשוט מאוד. מה? זה לא משנה. דבר שאני לא יכול להבין, אני פטור מלעסוק בו. אם אני לא יכול להבין חומש, אני פטור מללמוד חומש. אז אתה מדבר דבר ספציפי, אבל הוא אמר שזה, הרב יגיד לו שזה ביטול תורה, שההלכה היא כזאת. מה פתאום? לא מצאנו. האם אמרתי שזה עיקר? לא. האם, תראה, מה? בבקשה. לא הבנתי מה אתה שואל.
חזר, אני מניח שהם נתנו בבתים דתיים, והיה להם בסיס תורני, והם נכנו כאילו לבוא למקום נכון לזה.
אני עוד לא הבנתי את השאלה. אני אמרתי שחזל לימדו אותנו תורה. הם אמרו מה התורה כוללת. התורה כוללת מה שחזל אמרו לנו שהיא כוללת, לא מה שאני רוצה שהיא תהיה כוללת. בסדר? פשוט מאוד. כן. אז אם חזל אמרו שהתורה כוללת לימוד אסטרונומיה, אז אני מאמין לחזל. יש לי יראת שמיים, קצת. טוב, הלאה. עכשיו אתה אולי שואל שאלה אחרת. מהו השלב במערך הלימודים שלי שאני צריך לעסוק בזה? זו שאלה חדשה, זאת לא הייתה השאלה עד עכשיו. לא, אבל לא הסברת. לא הסברת. ולכן אני עונה רק על שאלות מפורשות, לא על שאלות משתמעות. לכן, כשאתה אומר, האם הרב מבין מה שאני מתכוון? התשובה תהיה תמיד לא. בגלל שאני רוצה שתשאל את השאלה שאתה מתכוון אליה. בסדר? אוקיי. אז השאלה, מתי ללמוד? אז זה כבר שאלה. אני לא אמרתי שתלך לאוניברסיטה. אמרתי שתלך לאוניברסיטה? אמרתי, הרי אמרתי שתלך לאוניברסיטה? לא אמרתי. בסדר, אוקיי. הלאה. אז מה שאומר כאן המהר"ל זה שיש מה שנקרא שנים מקוטעות, לכן לא תמיד אתה מביא, נגיד, אתה אומר, מלך פלוני מלך 24 שנים, והשני אחר כך מלך עוד 10 שנים, אז אתה אומר 24 ועוד 10, 34. לא נכון, יכול להיות שזה 35, יכול להיות שזה 33, תלוי איך ספרו את השנים. כן. וכן מלך שמת אחד בניסן, מונין שנה למלך שמת, גם שנה למלך שמה, נמצא שנה אחת, נחשבת שתי שנים, לפי המלכים, מוכדאיתא, המילתא, כמו שיש בנושא זה בפרק כמה דמגילה, דף י' א' עמוד ב', דחשיב 70 שנה לגלות בבל על פי שנות המלך, ונמצא מיותרים, ומתארץ שנים מקוטעים היו, כלומר זה הגמרא הרגילה לומר את זה, ואם כן טעות הוא לחשוב על פי שנות המלכים, אבל העיקר הוא קבלה, שכך מקובל לנו, שכך וכך עמידת הבית, והיה מפורסם דבר זה. ולפיכך כל דבריו הם שב ותפל, ואינם כדאי להשיב עליהם, כי כל דברי חכמים הם על הקבלה האמיתית, מצורפת ומזוקקת. ואם נמצא, אגב, יש אחד מהסופרים הקדמונים שכתב את תולדות בית שני, קראו לו יוספוס פלביוס, יוסף בן מתתיהו. והוא דווקא הולך במניין השנים לא כמו חז"ל. והוא קדם לרבי יוסי. נעשה. טוב, אבל הוא הסתמך בעיקר על הרודוטס ותוקידידס, האמת, לגבי השנים האלה. אבל הוא היה כהן ששירת במקדש. אם הייתה אז מסורת כמה זמן למד המקדש, הוא היה אמור לדעת את זה. טוב. כן. לא, הוא לא נגד באופן עקרוני. הרי הוא הסביר לנו לפני כן, לכל עורך הבאר, שאין להקשות קושיות מדעיות על דברי חז"ל, כי חז"ל כשהם מסרו דברי, הם לא מסרו דברי מדע. זאת אומרת שאתה מבחינה מדעית כן יכול לסמוך על החוקרים. רק מה שמרגיז כאן את המהר"ל, ובצדק, זה הגישה של רבי עזריה, שהוא רואה את עצמו שווה ערך לחז"ל. כן.
כן.
נכון.
אז כביכול...
מתיר לו...
אם היו מאוחדים, בזמן יכל לתקוף אותם.
לא, הוא אומר, אם החכמים שפרשו את הכתובים, לא כמו חז"ל, היו כולם מגיעים לאותה מסקנה, היה מקום שהוא יקבל את דעתם. אבל מאחר, והחכמים שחלקו על חז"ל, כל אחד הגיע למסקנה אחרת, למה העדיף את מסקנותיהם על פני חז"ל? זה הטענה. כן. ואם נמצא לפעמים חילוף בין תלמוד בבלי לתלמוד ירושלמי, כמו המילתא בגמרא פרק כמה דיומא דף ט עמוד א, אמר רבי יוחנן, זה מהבבלי, מאי דכתיב יראת השם תוסיף ימים ושנות רשעים תקצורנה. יראת השם תוסיף ימים זה מקדש ראשון, שעמד 410 שנים ולא שימשו בו רק 18 כהנים גדולים. ושנות רשעים תקצורנה זה מקדש שני שעמד 420 שנה ושימשו בו יותר מ-300 כהנים גדולים. זאת אומרת שהכהנים הגדולים בימי בית שני היו רשעים, ולכן היו 300 כהנים גדולים במשך תקופה של 420 שנה. כן? לא, זה אגדות, אבל... לא, בזוהר כתוב שהיה חוט. שהיה חוט, לא שלשלת ברזל. דבר נוסף, לא כתוב בזוהר, שזה, כמו שהגננת מספרת, שזה אם הוא ימות שימשכו אותו. זה לא נכון. זה מסיבות אחרות. ברור. אבל, ודיברנו על זה, על השיעורים, על יום כיפור. טוב, אבל צא 40 שנה ששימש שמעון הצדיק, ו-80 ששימש יוחנן כהן גדול, ו-10 ששימש ישמעאל בן פבי, ואמרילה 11 ששימש רבי אלעזר בן חרסום. צא וחשוב, לא הוציא כל אחד שנתו עד כאן. אם כן, אנחנו רואים שלפי הבבלי, יש כאן כמות עצומה בתקופה קצרה של כהנים גדולים. סימן שהם מתו אחד אחרי השני, מה שנקרא שנות רשעים תקצורנה. ובירושלמי ובספרי כאמר שבית שני שימשו בו 80 כהנים גדולים. אז זה לא 300, זה 80, זה פחות מאשר בבבלי. אז אם כן, אתה רואה שבנתון היסטורי יכולה להיות מחלוקת בין הבבלי לירושלמי. זאת טענה לכאורה. המהר"ל יענה. מה הוא יענה? הוא יענה אחרי שנקרא קודם כל את השאלה שמגיעה כאן. שלום לך מורי ורבי, לא כל כך הבנתי את הוויכוח. אם יודעים מתי נחרב בית ראשון ויודעים שהייתה גלות 70 שנה, אפשר בחשבון פשוט לדעת את זמן הבית השני, אז איפה אני טועה? תודה. אתה טועה בדבר אחד פשוט. אתה חושב שהביטוי מתי נחרב, הכוונה שאתה יודע את התאריך לבריאת העולם. אבל לא ספרו לבריאת העולם. הספירה לבריאת העולם נוצרה בימי התלמוד בלבד. ואז אתה לא יכול לדעת מתי זה היה. אם היה כתוב בשנת כך וכך לבריאת העולם חרב הבית הראשון, אז היה מקום לשאלתך. אבל אין משפט כזה, אין לנו מסורת כזאת. חשבון פשוט בתנ"ך, כן. אבל איך אתה יודע כמה זמן היה בית שני? לא, על בית ראשון, על פי הפסוקים. זה בסדר, זה 410 שנים. לא, אבל הוא שואל על בית שני. אני שוב חוזר על שאלתו. אם יודעים מתי נחרב בית ראשון, ויודעים שהייתה גלות 70 שנה, אפשר בחשבון פשוט לדעת את זמן הבית השני. כי הוא מניח שכבר בימי בית שני היו סופרים את השנים לבריאת העולם. אבל זה לא נכון. ולכן השאלה שלו איננה נכונה. טוב, בואו נחזור עכשיו לדברי המהר"ל. כן, ברור.
יכול להיות תקלה לא שאומרה שהיו רשעים.
טוב, אבל הגמרא אומרת רשעים. הגמרא אומרת בי השם היו רשעים. הגמרא אומרת. שנות רשעים תקצורנה. נו, זה הגמרא אומרת הפסוק הזה, על הכהנים הגדולים של בית שני. טוב, הרי תרצו התוספות קושי הזאת. כן? שבירושלמי ובספרי לא מנה רק כהנים שעמדו מפנחס עד כאן לשונו. זאת אומרת, יש 80 כהנים גדולים מפנחס, אבל האחרים לא היו מפנחס, היו מאיתמר או מאילי או מכל מיני אחרים. ואשר היה נראה לי, שנראה אליי ברור, כי בגמרא דידן חשיב כל הכהנים הגדולים ששימשו בו, הרי לפעמים נראה פסול בכהן ששימש אחר תחתיו, או שהיה חולה, שלא היה יכול לעבוד, זה מה שאתה מביא, על 7 בנים של קמחית, כן? וחשיב לי בגמרא דידן, כל אשר שימשו בבית שני ובמקדש ראשון, שהיה זכותם גדול, הוא יראה כל כך פסול בהם. זאת אומרת, בבית ראשון זה לא היו תקלות כאלה. למה? כיוון שהם היו צדיקים, לא נתקל אף, לא קרה שכהן גדול היה חולה ביום כיפור, והיה צריך להחליף אותו במישהו אחר. ולכך לא היה רק 18 כהנים גדולים. אבל במקדש שני אין ספק שנמצא הרבה פעמים שיראה פסול בכהן, שלא היה יכול לשמש. וכדי איתה פרק כמה דיומה, מעשה ביוסף בן אילם בציפורי שהראה בו פסול בכהן גדול ומינה הוא תחתיו. ואמרו חכמים, ראשון חוזר לעבודתו וכו', ופרק הוציאו לו. אמרו עליו על רבי ישמעאל בן קמחית, פעם אחת סיפר דברים עם ערבי אחד בשוק, ונצזה צינורה מפיו על בגדיו. אז אומרת שרוק, כן, איזה טיפת רוק יצאה מאותו ערבי על הבגד או על הגוף של רבי ישמעאל בן קמחית, ואז הוא נטמא. כן, זה מהרוק של הגוי מטמא בזב מדרבנן, וזה היה לפני יום כיפור, ונכנס ישבב אחיו ושימש תחתיו. וראתה אימן שני בניה כהנים גדולים ביום אחד. ושוב אמרו על רבי ישמעאל בן קמחית, פעם אחת יצא וסיפר עם מגמון בשוק, ונדזה צינורה מפיו על בגדיו. ונכנס יוסף אחיו ושימש תחתיו, וראתה אימן שני בניה כהנים גדולים ביום אחד. ובוודאי היה זה כמה פעמים. זאת אומרת שתקלות כאלה היו כל הזמן, ולכן יצא 300 כהנים גדולים, לא שכולם מתו. כן. ולא הביא גמרא דבר זה שהיה חידוש, רק בשביל הדבר שנאמר על זה שהמוחמים ראשון חוזר לעבודתו, ובמעשה השני שראתה אימן שבני הכהנים גדולים ביום אחד. הוא פרש שם באיזה זכות היו כל בני הכהנים גדולים, כי תהיית אתם שהיא הייתה מכסה את ראשה גם בתוך הבית. ומה שאמר לא הוציא אחד מהם שנתו, כלומר כאשר תחלק השנים של בית שני על מספר כהנים ששימשו בו, לא יגיע לכל אחד שנה. זה לא שמתו באמת, אבל לא הייתה להם שנה. אף על גב? כן, יש גם כאלה שקנו בכסף. מי אמר? כן, אבל מה זה? הוא מסביר לך המערה על הכוונה, לא הוציאו שנתם, לא שהם מתו.
זהו, בסך הכל הכללי.
כן, אף על גב שהיה כמה שהיו יותר משנה. מכל מקום, כאשר תחלק השנים על מספר הכהנים, לא הוציא כל אחד שנתם. זה ממוצע, כמו שאתה אומר. ויש לך לדעת כי מה שחשיב בירושלמי ובספרי. 80 כהנים גדולים, היה זה ראוי שיהיו משמשים שם 80 כהנים גדולים, שהרי הכהן הגדול משמש בשמונה בגדים כידוע. כלומר, זה לא סתם המספר 80, הוא מספר בעל משמעות. מזה תדע כי מעלת הכהנים הגדולים מספר זה, כי 80 הוא 8 הכל אחד. כן.
איך יכול להיות מצב שביום כיפור עצמו, אותו שמונה
בגדים? לא, לפני יום כיפור, בימים שלפני יום כיפור.
אז איך זאת אומרת שני בני הכהנים גדולים ביום אחד?
כן, הוא מונה לכהן גדול.
הכהן גדול אלא שהוא לא...
הוא עוד לא שימש, מי אמר שהוא שימש? כן. רק כי כל מדרגה... רק כי כל מדרגה ומדרגה עד השמינית כוללת 10, והם 80. כלומר, כל מדרגה כוללת 10, אז 8 כפול 10 יוצא 80, ובגמרא דידן שאמרו 300 כהנים גדולים שימשו בו, גם כן זה מדרגה גדולה של כהונה גדולה, ודבר זה ידוע לנבונים. וביארנו זה במקום אחר, ואין כאן מקומו, ולפרח היו 300. מה זה 300? זה, הוא מסביר את זה בנצח ישראל לגבי האגדות על 300 שליטים שיש ברומא. הוא מסביר את המשמעות של המספר הזה. ודרך הירושלמי ודרך בבלי הכל דרך אחד ושניהם אמת, כי בירושלמי מונה אותם שהיו כהנים ממונים מפני שהיו קונים אותם בדמים, ולא שייך זה באותם שנתמנו. וגמרא דידן לא אמרה רק שנות רשעים תקצורנה, אותם ששימשו בו. וחשיב כל אותם שהיו משמשים בו. כלומר, יש הבדל בין מנויים לבין משמשים. כן, הרי אותו האח של אותו, של אותו חכם, או של, האח של הכהן הגדול, לא הלכו למלך למנות אותו. אמרו, יאללה, בכבוד, בכבוד, אל תתעכב. כן. יש פה שאלה. אם אנחנו יכולים לחשב את הבית הראשון לפי הפסוקים, לדוגמה, בשנת 100 לבריאה, עוד 410, עוד 70 נגיע לזמן בית שני, יודעים שנחרב הבית ב-68 לספירה, נוכל לדעת כמה זמן היה בית שני. נכון, זה במידה, ואתה יודע באיזה, כלומר, אם אתה מניח שתמיד היו מונים לבריאת העולם, עוד בימי בית ראשון. אבל מאחר והמניין של בריאת העולם הומצא, כן? נולד רק בזמן התלמוד אחרי חורבן בית שני, אז אתה לא יכול לדעת מתי, היה, מה היה הזמן של 410 שנים של בית ראשון, למשל. כן? כי אתה לא יודע אם השנה של 5776 אתה עומד בה עכשיו, זה נכון, או שצריך להוסיף לה 150 שנה או לא. טוב. ודבר זה הגון, וכל אחד יש לו סיבה של חוכמה עמוקה. וזה האיש. כלומר, הוא עושה בלי, גם מחלוקת היסטורית בין הבבלי לירושלמי איננה סתם מחלוקת היסטורית. אלא יש לה תוכן, וזה האיש בהגיע לזה המאמר היה מכה ומרפא ברוק תפל, לומר שדיברו חכמים דרך גוזמה, ואין זה גוזמה, רק דברי חוכמה גדולה. ועל שאר דברים בכלל אין צריך להשיב יותר, אם כי מצאנו שלפעמים חכמים מדברים לשון גוזמה. כן, למשל כתוב 13 בתי כנסיות היו בטבריה, אז התוספות אומרים שזה לשון גוזמה. שאם בנו להשיב על כל דבר ודבר, יהיה לך סיפור שלא צורך, כי זה האיש הוציא מפיו דברים נגד קדושים עליונים, ולא הבין פשט דבריהם כמו שעשה בכמה מפרקיו. לכן ספר זה הוא בכלל ספרים החיצוניים, אשר אסור לקרות בהם, וכל איש בעל דת תורת משה ומאמין בתורה שבכתב ותורה שבעל פה, יהיה הספר הזה בבל ייראה ובל יימצא, ולא יביט אליו, ולא יסתכל בו, ולא ראיה, לא ראיה שכלית ולא ראיה חושית. ומתחילה אמרתי בליבי, כי דברי שלמה עליהם השלום, עליו השלום משמור, שלא לענות אותו. כן, אל תען כסיל כי יבלתו. אך מפני שראיתי כי דבריו יצאו בדפוס לרבים, אמרתי, הלא יחשוב אדם, כיוון שניתנו בדפוס, יש ממש בדבריו. כן, זה נכון כי קראתי את זה בעיתון, או אמרו את זה ברדיו. כן? יצאתי כנגדו לקיים הפסוק השני, ענק סיל כאיבלתו, חולה, חודמו כאלה בגמרא פרק ממה מדליקין, והוא התברך יודע כי לא לבזות ולא לחרף כתבנו אלו דברים, רק כי קינת השם וקינת תורתו עשה זאת, בראותי דברי אלוהים חיים חוצבים לאבות, והאיש הזה מתעתע בהם, כאילו הם דברי ריק, אין בהם דברי מועיל, וראוי להיפלא ופלא על, על איש אשר נכנס בבריתו של אברהם אבינו, ובכלל ישראל יכונה, ידבר דברים כאלו, כי אף אם תמצא אשר לא מבני ישראל המה בקצת דברים, מילין צדי להן קדישים מלונים ממללו, מצאנו כמה גויים שמדברים נגדנו, הלא קינת הדת תעשה זאת, אבל אדם שנכנס בדת ישראל שיוצאים מילים כמו אלו מפיו, דבר זה לא היה כלל, ולא עלה לב שיהיה נמצא כמו זה בבני ישראל זרע אברהם מאמינים בתורת משה בתורה שבכתב ובעל פה, הוא יתברך יציל זרע שארית ישראל שלא ימצא בנו עוד פרץ, נותן כבוד והוד לזרים, אמן סלע. טוב, עד כאן.